ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף וסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה, ציטוט מהמשנה, וכל המקלקלין פטורין. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא בדיוק המילים האלו, כל המקלקלין פטורין, מקלקל בחובל ומעביר, גם בזה ניגע. מה הגמרא? תני רבי אבו קמי דרבי יוחנן. רבי אבו השמיע מקור תנאי הבא, כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומעביר. דהיינו, אם אדם גורם חבלה או שורף משהו סתם כך, אני אומר סתם כך כדי לתאר את המציאות של מקלקל, אין לו איזו מטרות תקניות חיוביות בפעולות, זה מקלקל, הוא גורם חבלה, כלומר עושה חבלה, שורף משהו סתם כך, לפי הברייתא שרבי אבור משמיע הוא יהיה חייב. אמר לי רבי יוחנן שומע את זה ואומר פוק תני לברא, איך אומרים אולי בלשון עממי, תזרוק החוצה מה שאתה השמעת. חובל ומבעיר אינה משנה, זה לא מדויק מה שאתה אמרת לגבם, שאם אתה עושה חבלה או הבערה בצורת קלקול הוא יהיה חייב, זה לא נכון, הוא לא יהיה חייב. גם בהם, אם מקלקל פטור, ואם תמצא לומר משנה, ואם אתה מתעקש לומר שלא, זה מדויק שחבלה ועברה הוא יהיה חייב עליהם. חובל בצריך לקלבו, מבעיר בצריך לאפרו. אנחנו נלמד את רש"י, בצריך לדם, הוא עושה חבלה וזה מוציא דם, הוא רוצה את הדם, הוא צריך את הדם היוצא מן החבלה לכלבו. והם מקלקל הוא, וכאן רש"י מתייחס לעובדה שמה שהתנא משמיע זה במסגרת או תחת המטריה של מקלקל. קודם כל רבי יוחנן אמר אין כזה דבר שמקלקל יהיה חייב. אם אתה רוצה לומר שמקלקל כן יהיה חייב, זה לא קלקול גמור, זה קלקול עם צד תקנה או תיקון, וזה מה שרש"י כעת במילים ספורות מסביר. ואם מקלקל הוא אצל נחבל, אתה נגיד עשית חבלה בבהמה כדי להוציא ממנו דם, אז אתה מקלקל את הבהמה, מתקן הוא אצל הכלב. צריך להיות איזושהי צד של תיקון, אבל לפי דברי רבי יוחנן, מקלקל גמור שאין שום צד תיקון, אי אפשר להגיד שהוא יהיה חייב. אלא מה? כל המקלקל פטור, כמו שהמשנה אמרה, בלי שום הסתייגות. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא כאן מקשה לפי רש"י על רבי יוחנן. והענן תנן, אנחנו נקדים ונאמר, איך רבי אבו יכול להשמיע מקור שאומר שיש דוגמאות של מקלקל שחייב, וענן תנן כל המקלקלים פטורים, כלומר אפילו חובל ומעביר אם זה מקלקל הוא פטור, לא כמו שרבי אבו ישמיע. ואומר רשי, והענן כל מקלקלים פתורים, ואפילו חבלים מעביר, וקשיין ההדדי. זאת אומרת, אם נשאיר את המקור של רבי אבור על, על איתנו, ואתה מעמיד אותו מול המשנה, אז הם, הם קשיין ההדדי, סותרים זה את זה, לפי המשנה, כל מקלקלים פתורים, כולל חבלים מעביר. בניגוד למה שרבי אבור השמיע. אז כאן הגמרא מתרצת. מתניתין שפותר רבי יהודה, ברייתא שמחייב רבי שמעון. אני רוצה רק לומר במאמר מוסגר, זה דבר שהוא, איך אומרים, מעניין בלשון המעטה. אולי אפשר להשתמש בביטוי, ואני, אבל לא, לא באופן מדויק, זה הפוך על הפוך. למה אני מתכוון? אנחנו מכירים בהלכות שבת באופן כללי שיטת רבי שמעון מול רבי יהודה. רבי שמעון הוא מקל, למשל, בדבר שאינו מתכוון. רבי שמעון ידוע שפותר. רבי יהודה מחמיר, וגם בנושא של מלאכה שאינה צריכה לגופה אנחנו מכירים את רבי יהודה שהוא מחמיר ורבי שמעון מקל. וכאן אנחנו אומרים שרבי יהודה הוא יהיה הפותר בכל המקלקלים פתורים כולל חובל ומעביר, ורבי שמעון הוא יהיה המחמיר, שנכון בדרך כלל כל המקלקלים פתורים, אבל כשמדבר במקלקל של חובל ומעביר, חייב. מהי תימא דרבי שמעון? שואלת הגמרא, מה המקור ושיטה כזאת של רבי שמעון? תשובה, מדאיצטריך קרא למשרה מילה, הברית מילה במהותו הוא חבלה, אתה חותך באור חי וזה גורם דימום, זה דבר שהוא חבלה במהותו. אז אומר רבי שמעון, מזה שהתורה צריכה להתיר למשרה מילה, להתיר מילה בשבת, וזה נלמד מהפסוק, רש"י מצטט את זה בשורה שלישית מתחת לגמר, וביום השמיני, ככה כתוב, ימול בשר עולתכם, המילה ביום, אומר רש"י, יתרה, ואפילו בשבת, ומילה חובל הוא, כמו שהסברנו, שברית מילה במהותו הוא חבלה, בכלל דשאר מקלקלין שאינו מילה, אבל הם חבלות, מכלל דשאר מקלקלין בחבורה, חייב. אז אומר רבי שמעון, מזה שהתורה הייתה צריכה להתיר מילה, ממשיך הגמרא ואומר, החובל בעלמא, חייב. אז מכאן רבי שמעון אומר, לפי תשובת הגמרא, שחובל, למרות שהוא מקלקל, חייב. ממשיך הגמרא, לגבי ההתייחסות להבערה, ומדעשר רחמנה הבערה גבי בת כהן, אנחנו לא נרחיב על זה, אבל זה סוגיה שלמה במסכת סנהדרין שמלמדת שלא מאנישים מיתת בית דין של שריפה, שזה שייך לבת כהן שזינתה. בת כהן שזינתה, כמובן שהיא בת כהן למשל שהיא אשת איש, היא חייבת בשריפה, והתורה אומרת לא מבצעים מיתת שריפה בשבת. בשריפה טכנית זה מבשלים פתילה של עבר שמכניסים לגרונו של המתחייב. התורה אוסרת לבצע את ההברה גבי בת כהן, שמע מינה מבהיר בעלמא חייב. מכאן לומדים שההברה בשבת הוא דבר שאדם מתחייב. ומכאן רבי שמעון אומר שהבערה שהוא מקלקס, השורף סתם ככה, זה חייב. ורבי יהודה, ומה רבי יהודה מגיב? שהוא רבי יהודה שלא מגדיר מילה הוא שריפת בת כהן כמקלקל, כי שיטת רבי יהודה הוא שדבר שהוא מקלקל במהותו, חבלה, הברה, פטור. אז לגבי מילה הוא שריפת בת כהן, הוא לא מגדיר את ה את הדוגמאות האלו כמקלקל. ולמה? הוא אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, רבי יהודה אטם מתקן הוא כדרבשי, דיאמר רבשי, והוא מתייחס פה לשתי הדוגמאות, המילה ושריפת בת כהן, בישול הפתילה של עבר. הוא רבשי אומר על זה, מה לי לתקן מילה? אדם שנימול הוא נהיה אדם מתוקן, מה לי לתקן כלי? אז כמו שבכלי ברור שאתה מתקן את הכלי, אתה מגדיר אותו כתיקון, גם אצל בן אדם אתה מוריד לו את העול, אתה מל אותו, זה נקרא תיקון. מה לי לבשל פתילה? מה לי לבשל סמנים? כמו שברור שבישול הסמנים, חומרי גלם של יצירת צבע בבית המקדש, בבניין המשכן, הוא המקור למלאכת בישול, מה זה משנה אם מדובר בבישול סמנים או בישול הפתילה, שהוא מדליק את אותו עבר שמכניסים לפה של אותו שנידון למוות. אומר רש"י, בישול פתילה שהוא מדליק פתילה של עבר ונותנה לתוך פיה, ודרך בישול הוא זה וחייב על הבישול שאינו מקלקל העבר בבישול על המתקן וצורף. במשנה ראינו שיעור של כמה מלאכות שונות, שיעור המלבן וכו', והמשנה אמרה כמלוא רוחב הסית כפול. יש כאן הדגמות של השיעור הזה על ידי רב יוסף ואחר כך רב חייא בר עמי. אומר הגמרא, רב יוסף מחווי כפול, הוא הראה השיעור הזה על ידי אצבעותיו, דהיינו הרווח שבין האצבע, זה האצבע השנייה אחרי הגודל, הרווח בין אצבע לאמה, מה זה האצבע האמצעי. אז אם אתה פותח את האצבעות, אתה מפריד את הרווח, אתה מפריד את האצבעות, הרווח בין האצבע והאמה, אותו רווח כפול, זה הרוחב הסית כפול. רב חייא בר עמי מחווי פשוט, הכוונה הרווח בין הגודל לאצבע הוא כפול, הוא באמת כפול השיעור שרב יוסף הראה. בקיצור, הם אותו דבר, רק אחד הראה את זה כהרווח בין האצבע למה ותכפיל את זה, ורב חייא הראה את השיעור הזה על ידי מתיחת הגודל והאצבע. אומר רש"י, ארבע שעות מהסוף, מחווי פשוט, הוא הראה, מה זה פשוט? ברווח שבין גודל לאצבע פעם אחד, הוא השיעור הזה כפול דמתניתה שיש בו כפליים כאותו שבין אמה לאצבע. המשנה, רבי יהודה אומר, ואגב הוספנו פה נושא במילה אחת, צידה. אז רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל. מגדל נקרא לזה מין ארון. רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו ארון עץ קבוע בקרקע שנותנים לתוכו כלים ואוכלים. אז הצד ציפור למגדל, נראה עוד מעט שזה חייב. זה נקרא לצוד אותו. מקודם הוא היה חופשי ועכשיו הוא ניצוד. זה אם אתה מכניס את הציפור למגדל. מגדל שוב פעם זה מין ארון. הוא צבי לבית. אבל אם אתה צד את הצבי לגינה או לחצר, אין זו צידה. כי במקומות האלו הוא עדיין חופשי. הייתי אומר שמה שאמרנו עכשיו, חצר או גינה, זה מקום לא מצומצם, מקום מרווח. נראה יותר התייחסות לעניין הזה גם בהמשך. אבל הרעיון שעומד מאחורי מלאכת צידה הוא שמקודם הבעל חי היה חופשי ועכשיו הוא ניצוד, עכשיו הוא מוגבל. ממשיך המשנה, והחכמים אומרים ציפור למגדל. בעניין ציפור נציין שאין מחלוקת, זה נקרא צידה. מכניסים ציפור למגדל, אותו ארון. נמשיך הגמרא בעמוד בית, וצבי, ותשימו לב כאן יש מחלוקת, לבית ולגינה ולחצר ולביברין חייב. ביבר מתואר כקרפף מגודר, שטח שסביבו קיים גדר. ממשיך המשנה, רבי שמעון גמליאל אומר, לא כל הביברין שווים. אמרנו שאם אתה מכניס את הצבי לביבר זה חייב. בא רבי שמעון אומר, רבי שמעון בא ואומר שלא להתייחס לכל הביברין שווים. זה הכלל, מחוסר צידה פטור. אם אתה מכניס את הצבי לביבר שעדיין חסר צידה, אתה עדיין צריך להתאמץ לצוד אותו, הגמרא תביא הגדרות יותר מדויקות, יותר ציוריות לרעיון הזה. אם אחרי שאתה הכנסת את הבעל חי לאותו ביבר והוא מחוסר צידה, חסר עוד לצוד אותו, אומר רש"י שקשה לתופסו שם, כדי מפרש בגמרא. אז אם אתה הכנסת אותו למקום כזה שהוא מחוסר צידה, פטור. אבל אם הכנסת אותו לביבר שאינו מחוסר צידה, זאת אומרת יהיה קל לתפוס אותו עכשיו, מה שאין כן מקודם, אז זה חייב, זה נקרא צידה. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, צידה, איפה נחשב ניצוד. אנחנו נראה שימוש במעוינים וההמשך גם עם מספרים. הדגשנו את המילים צדין ואת המילה אין צדין. על הגמרא ליישב סתירה בין שני מקורות בעניין צידה. אנחנו כעת חוזרים לגמרא, תנן התם, אין צדים דגים מן הביברין ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות. אבל צדים חיה ועוף מן הביברין, ונותנים לפניהם מזונות. זה שאומרים שלא צדים את הדגים מן הביברין, במילים אחרות, כשהדג בביבר הוא לא ניצוד, הוא עדיין חופשי, אז אתה לא יכול לבוא ביום טוב לצוד אותו. או להפך, כשאומרים שצדין חיה ועוף מן הביבר, זאת אומרת שהמציאות שלו בביבר הוא כבר ניצוד, וזה שאני תופס אותו זה לא מלאכה, כי הוא כבר מלפני יום טוב נמצא בביבר, ושם הוא כבר נחשב ניצוד. רשי כותב לגבי הדגים שלא נותנים לפני מזונות, הוא אומר, כיוון דהן מוקצה, אתה לא יכול לקחת אותם משם. אז מאחר שהם מוקצה, לא מצי למטרח עליו. כעת, הגמרא פותחת בסתירה שהזכרנו מקודם. אנחנו מסמנים את השורות הבאות, בערך 10 שורות, כקושיה ארוכה. ורמינו, ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדין מהן ביום טוב, ואין נותנים לפני מזונות. אם אתה אומר שאין צדין מהן, זה אומר במילים אחרות שהם אינם נחשבים ניצודים ועומדים בתוכם. אז מה ראינו מקודם? שבתוך הביבר אתה כן יכול לצוד את החיה ועוף, מאחר שבתוך הביבר הם כבר מלפני יום טוב ניצודים. כאן אנחנו אומרים שלא צדים מהם ביום טוב, דהיינו שהם נמצאים בתוכם, הם אינם נחשבים ניצודים. קשיה חיה, חיה קשיה עופות, העופות. אז מה שנאמר במקור מספר אחד, יש לנו מעוין קטן בתחילת הגמרא, זה מקור מספר אחד, וכאן זה מספר שתיים. הן סותרות זו את זו בעניין החיה בביבר והעוף בביבר. בשלמה חיה החיה לא קשיה. הרב יהודה הרבנן. ורב יהודה במשנה צבי בביבר אינו נחשב ניצוד. ולכן יעשו לצוד אותו משם. אני חוזר עוד פעם, אם כעת הוא נחשב אינו ניצוד, אז אתה ביום טוב לא יכול לצוד משם. וזה המקור מספר שתיים, ששם כתוב ביברים שחבות, אין צדין מהם ביום טוב, כי במקומות האלו הוא לא נחשב ניצוד, אז אתה לא יכול לבוא לצוד אותם. זה מספר שתיים, זה רבי יהודה. לרבנן במשנה, צבי בביבר נחשב ניצוד, ולכן לא יעשו לקחת אותו משם. זה תואם למקור מספר אחד, שכתוב צדין את החיה מן הביבר. אז לגבי החיה, אין סתירה. אנחנו נסתכל ברשי, הרב יהודה, אני מתכוון לרשי שורה שלישית למעלה בשורות הקצרות, ההיא דאין צדין, רב יהודה היא, שלא צדין החיה מן הביבר, זה לפי רב יהודה, דבמניתין, לא חשיב לה צידה עד שיכניסו לבית. אז הוא, רק בבית הוא נחשב ניצוד, לא בביבר. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא עופות, העופות קשיה. במקום מספר אחד, אתה יכול לצוד את העוף מן הביבר, כלומר הוא נחשב כבר מלפני יום טוב ניצוד שם. במקור השני כתוב שאין צדין את העופות מן הביבר. וכי תימה עופות, העופות נמי לא קשיה, אולי תנסה ליישב את הסתירה כך, ה בביבר מקורה, ה בביבר שאינו מקורה. אם מדובר בביבר מקורה, אולי תגיד שמותר לקחת משם שהוא נחשב ניצוד, הרי הוא מקורה. מה שאין כן ביבר שהוא פתוח לשמיים, אז הוא לא נחשב ניצוד, ולכן אסור לקחת את העוף משם. אבל זה לא מחזיק מעמד, התשובה הזאת. למה? והבית דמקורה הוא, לבית יש תקרה, ובין לרבי יהודה במשנתנו ובין לרבנן, מתי ציפור נחשב ניצוד? ציפור למגדל אין, לבית לא, כלומר ציפור רק במגדל נחשב ניצוד. הלשון פה שלא נטעה, במשנה כתוב הצד ציפור למגדל הוא יהיה חייב, כי בתוך המגדל הוא נחשב ניצוד. אתה לוקח את הציפור ממצב של חופשיות ואתה מכניס אותו למקום שהוא מוגבל, זה נקרא צידה. וממילא אם אתה לוקח את הציפור מן המגדל שהוא היה שם כבר מערב יום טוב, הוא היה במגדל, הוא נחשב ניצוד. אז במגדל הוא נחשב ניצוד, בבית לא. לאורך הסוגיה כאן צריכים, אני ודעתי, צריכים תמיד להרחיב. אם אסור להכניס לאותו מקום, זה אומר שאותו מקום הוא נחשב ניצול. ממילא אם מערב יום טוב הוא היה באותו מקום שאסור להכניס אותו ביום טוב, אבל הוא היה שם מערב יום טוב, זה מותר לקחת משם, כי הוא נחשב כבר ניצול. לכן לא נתאה במה שכתוב לבית או למגדל. אז מה שאנחנו אמרנו עכשיו, שלגבי הציפור ראינו והדגשנו, אין מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן. אז אתה לא יכול להגיד שיש לחלק בין ביבר מקורה לביבר שאינו מקורה, כי גם ביבר מקורה, לדוגמת בית, להכניס את העוף לשם ביום טוב יאסור. ממילא לקחת עוף, אני לא מתקן את עצמי, להכניס את העוף, את העוף לבית למרות שמקורה, ביום טוב לא יהיה אסור. רק למגדל, תכניס את העוף למגדל ביום טוב, זה יהיה אסור. אז במילים אחרות, רק במגדל הוא נחשב ניצוד, בבית הוא לא נחשב ניצוד. אז אנחנו חסרים יישוב סתירה בין המקורות לגבי אוף. לגבי, לפי מקור מספר אחד, כתוב שאתה יכול לצוד אוף מן הביבר ביום טוב. לפי מקור מספר שתיים, אתה לא יכול לצוד את האוף מן הביבר. איך ניישב אותם? התשובה, אמר רבא בר רב הונא, הכה בציפור דרור עסקינן, לפי שינה מקבלת מרות. במשנה שקבעה שרק במגדל נחשב ניצוד, אבל אתה מכניס את הציפור לבית, הוא לא נחשב ניצוד, כי מדובר בציפור דרור. אבל בציפור רגיל, לפי שני המקורות, שני המקורות אליאל, אליבא דרבנן, הוא כדתרצנו, אבא ביבר מקורה, אבא ביבר שאינה מקורה. אבל אנחנו רוצים כאן להתייחס למשנה, כי מה שאמרנו עכשיו זה לגבי שני המקורות שהבאנו ליאל. אבל לגבי המשנה שאומרת רק במגדל הוא נחשב ניצוד, מה שאין כן לבית אינו נחשב ניצוד, מדובר בציפור דרור. והתיאור של ציפור דרור שהוא לא מקבל מרות. תתנה דבר, למה נקרא שמה ציפור דרור? מפני שדרה בבית כבשדה, כמו שבשדה הוא ממש חופשי, גם בבית כשמדובר בציפור דרור. השתה דעתית להכי. עכשיו שהגענו לשלב הזה ואומר רשי, השתה דעתית להכי לאוק מינהו לטרוויו כרבנן, אנחנו מעמידים את שני המקורות דליאל, מה שמספרנו אחד ושתיים, שניהם אליבא דרבנן. ואומר רשי, מאחר שהגענו לזה ששני המקורות דליאל הם רבנן, ממשיך הגמרא, חיה החיה נמי לא קשיה. נכון, תירצנו מקודם עניין של חיה חיה, אבל מה היה התשובה לי? אמרנו שהרבי יהודה והרבנן כאן לפי השלב הזה, ולכן אתם רואים אגב בגמרות המסומנות מספר אומר 2, שני המקורות אליהו הם אליבא דרבנן, לא צריכים להפריד ביניהם אחד כרבנן ואחד כרב יהודה. אז אם אתה אומר ששניהם כרבנן, אז איך אתה מיישב את ההבדל, את הסתירה? הביבר גדול, אז מה נאמר? שאין צדין את החיה מתוך ביבר גדול, בביבר קטן. ושם נתיר, נוכל לקחת את החיה משם. שואלת הגמרא, איכי דמי ביבר גדול, איכי דמי ביבר קטן? אמר רב אשי, כל איכה דירי פטרי, כל מקום שאתה צריך לרוץ אחריו, ומתו לה בחד שחיה, ביבר קטן. ואידך, אם זה דורש יותר מחד שחיה, ביבר גדול. אומר רשי, שחיה מרוצה, שהוא שוחה לאחוז בה. אז אם אתה רץ ובתפיסה אחת אתה יכול לתפוס אותו, זה נקרא ביבר קטן. מעבר לזה, ביבר גדול. יש גרסה אחרת מתחת לגמרא אצל הכוכבית עם הסוגר היחיד, גרסת הערוך, ככה כותב, שהייה, כגון ריצה אחת, ואינו צריך לפוש, לנוח, ביני. אנחנו חוזרים לגמרא, אינמי, עוד תיאור של הבדל בין גדול לקטן, כל היכה דנפיל תולה דקטלי מעדדי, אם זה מקום יחסית צר, שצל הקטלים נופלים, הצל שנוצר מכותל זה נמצא, הצל נמצא על הכותל המקביל, זה ביבר קטן. ואידך, אם זה לא ככה, למרות שאחד, שכותל אחד הוא מצל, אבל הצל לא נופל על הכותל שמולו, ביבר גדול. ועוד תיאור, ואינמי, כל איכה דלקה אוקצי, ביבר קטן, ואידך, ביבר גדול. תשאלו, מה זה אוקצי? אוקצי, אומר רשי, פאות או פינות, פאות להישמת בהן. הגמרא ממשיכה, רבי שמעון אומר וכולי, הוא אמר לו כל הביברים שווים, כל הוא מעזה הכלל, מחוסר צידה פטור. אם אתה מכניס את הבעל חי למקום שעדיין צריכים לצוד אותו, פטור, שאינו מחוסר צידה חייב. הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה, וכתבנו את המילה הזאת כרבן שמעון בן גמליאל. כשהש"ס משתמשת במילה הלכה, זה מראה שהנושא שנוי במחלוקת, ובאה הגמרא להכריע, והיא אומרת הלכה כפלוני. אז כאן אנחנו שומעים את רב יוסף מצטט הקודמים לו, שאומרים הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אמר לי אביי, הלכה מכלל דפליגי, האם זה אומר לנו שמישהו חולק על ההגדרה של רבן שמעון בן גמליאל? רשי משלים את התמיהה של אביי, מכלל דפליגי והוא כמנה דרבן נמי בביבר קטן אמרי. הרבנן עצמם בדינים שלהם מתייחסים לביבר קטן, מה שאין כן הדין היה שונה בביבר גדול. אז במילים אחרות, לא כל הביברים שווים גם מצד הרבנן, אז אין כאן מחלוקת. אמר לי, אחרי שאביי מעלה את התמיעה שלו מול רב יוסף, רב יוסף מגיב ואומר, מהי נפקא לך מינה? מה זה משנה? בסדר, אז נכון, אמרתי, הלכה בשביל גמליאל, נכון, אז לא חולקים. אמר לי, גמרא גמור זמור תתהי, כמו אצל זמירות אדם יכול לשיר זמרה בלי לדייק, ובכל זאת אולי זה נשמע טוב. נכון, יש כאלו שטוענים שיש נזהר מהזייפנים, אבל באופן כללי אדם ששר זמירה יכול לעשות כך בלי לדייק. אז הבאי אומר, לימוד הגמרא זה יהיה כמו זמירה שאפשר ללמוד אותו בלי דיוק, בכלל לא, זה לא נכון. אומר רשי, זמור תתהי, אומר השמוע בזמירה באלמה בלא צורך. אם אתה משתמש במילה, זה צריך להיות עם צורך מסוים. אם זה ללא צורך, כמו שאתה מגיב לי, שזה לא משנה, בסדר, לא חוקים, אני בכל זאת יכול להגיד הלכה נושאים על מיל, אבל אומר זה לא ככה שאתה יכול להגיד מילה שהיא ללא צורך. תנו רבנן, הצד צבי, סומה וישן, חייב, חיגר וזקן וחולה, פטור. אמר לי אביי לרב יוסף, מה ישנה אני ומה ישנה אני? כאילו, מה עומד כשונה, כהבדל בין סומה וישן, בניגוד לחיגר, זקן וחולה? הוא עונה, הני, הסומה וישן, שנאמר כאן שמי שצד צבי שהוא, או סומה או ישן, שזה חייב, הני אבידי לרבויה. הם עלולים, הם רגילים לשמת כשמרגישים עליהם יד אדם. הני, את החיגר, זקן וכו', גם אם אתה נוגע בהם, הם לא יברחו לך, ולכן מי שצד אותם הוא פטור. זה הני לא אבידי לרבויה, הם לא עשויים, לא עלולים לשמת ולברוח. הגמרא שואלת בהתניא, חולה, כלומר הצד צבי חולה, חייב, ולפני שתי שעות ראינו החולה פטור. אמר רב ששת, לא קשה, אין סתירה בין המקורות. מה שנאמר כאן שהוא הצד צבי חולה חייב, בחולה מחמת אשתה. אשתה, אולי נקרא לזה כמו שאנחנו אומרים היום, חום. בחולה מחמד אובצנה. אובצנה זה עייפות. במקרה כזה הוא יהיה פטור. כי במקרה כזה הצבי לא יזוז. הוא כבר, אם הוא עייף, אם הוא סובב מאובצנה, עייפות, הוא כבר ניצוד. זה שאני תופס אותו, זה לא נחשב צידה, כי הוא כבר ניצוד ועומד במצב של אובצנה. תנו רבנן, הצד חגבים גזין, לפי רשי גזין זה מין חגב טהור, צירעין ויתושין בשבת חייב דברי בימיר. וחכמים אומרים, כל שבמינו ניצוד, אם זה מין שאנשים רגילים לצוד אותם, כמו חגבים וגזין, חייב. וכל שאין במינו ניצוד, פטור. וזה כולל הצירים ויתושים. רש"י אומר שאינן לצורך. תניה אידך, הצד חגבים, בשעת הטל, פטור. בשעת השרב, חייב. אומר רש"י, חגבים בשעת הטל, עיניהם מתעברות, והרי הן ניצודים ועומדים. רבי אלעזר ממשיך הגמרא, אלעזר בן מאווי אומר, אם היו מקלחות ובאות, פטור. מה זה מקלחות? באים הרבה ביחד. אומר רש"י, מקלחות הרבה ביחד שהן מזומנות לכך. אז אם זה המצב, אתה לוקח אותם בשבת או ביום טוב, הוא פטור. איבאי אלוהו, אלעזר בן מאווי, הוא זה שאמר אם היו מקלחות. האם הדבריו הרישה קאי או הסיפה קאי? אם זה הרישה, כתוב, התנקמה כתב שהצד חרבים בשעת הטל פטור, ובא אלעזר בן מאווי ומגביל את ההתר. אז זאת אומרת שהוא מחמיר. הוא אומר בשעת הטל יהיה מותר רק אם הן באות מקלחות, הרבה ביחד. אבל או אולי אלעזר בן מאווי הוא אומר אם היו מקלחות על הסיפה. הסיפה של התנא קמא בשעת השרב חייב. אז לפי התנא קמא, אם זה שעת השרב, אז תמיד חייב. אז הבן אבוי אומר, לא תמיד חייב. אז אם הוא הסיפה קאי, אז הוא מקל. אז השאלה נשאלה, תשמע, הצד חגבים, בשעת התר פטור, בשעת השרב חייב. אלעזר בן מאווי אומר, אפילו בשעת השרב, שמה התנא קמא יחמיר, אם היו מקלחות, ובאות פטור. אז רואים שהוא לכולה. המשנה, ובשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו, שניים שישבו על פתח הבית, וצבי בפנים. המשנה, הצד סכסה, צבי שנכנס לבית. ורשי מוסיף פה, הוא נכנס לבית, מאליו, ונעל אחד בפניו. מה זה נעל אחד? אחד, בן אדם אחד, ישב בפתח, וזה זה גרם לכך שעכשיו הצבי לא יכול לצאת. אז הוא חייב. נעלו שניים פטורים. אומר רשי, נעלו שניים פטורים, תהבלו שניים שעשאוה. אז הצבי לא יכול לצאת בגלל ששניים חוסמים אותו. אז זה נקרא שניים שעשו מלאכת הצידה, לפי הרבנן, שניים שעשוה פטורים. לא יכול אחד לנעול, ונעלו שניים חייבים. ורבי שמעון פותר. אני רוצה לדייק את עצמי, ויכול להיות שאני טעיתי ברישה שכתוב נעלו שניים פטורים. שם מדובר במספיק אחד לנעול. זאת אומרת, אם היה רק אדם אחד, הצבי לא יכול לצאת. אבל שניים היו שם שנעלו. היה מספיק לאחד, אבל שניים נעלו, הם פטורים. וזה מה שאמרנו מקודם, זה דוגמה של שניים שעשו מלאכה, מלאכה שהיה מספיק לאחד מהם לבצע. הסיפה שמדבר על שניים, מדובר פה במקרה שאחד לא היה מספיק לחסום את הפתח. היו צריכים שניים לחסום את הפתח. אז לפי התנא קמא חייבים, ולפי רבי שמעון פטור. זה רבי שמעון לשיטתו, במקרה שלמדנו בעבר, זה אינו יכול וזה אינו יכול, והם עשו את המלאכה ביחד. רב התנא קמא אומר שהם חייבים, ורבי שמעון פותר. וכך אומר רשי, ורבי שמעון פותר לטעמי, זה לשיטתו, הוא עקבי, דורש קראי למפטר, הוא דורש את הפסוקים לפתור במקרה כזה, שהוא זה אינו יכול וזה אינו יכול, בפרק המצניע. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב יומיה בר אבא, אמר שמואל, הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו לגור סקי שלו, הכלוב שלו. אומר רש"י, הצל ארי אפילו תופסו, אין זו צדתו, שכשכועס משחית והולך עד שיכניסנו לגורסקי שלו בית משמר העשוי או משמר העשוי לו כמין תיבה, רק אז נקרא צדת הארי. המשנה, ישב האחד על הפתח ולא מלאו, ישב השני ומלאו. דהיינו, זה שאחד התיישב על הפתח זה לא חסם את הבעל חי מלצאת, אז הוא לא עשה כלום מדין צידה. בא השני והשלים את הרווח וכעת הבעל חי לא יכול לצאת, השני הוא עשה את הצידה, הוא חייב. ישב הראשון על הפתח ומילאו, הוא בא שני, ונגיד שהראשון עדיין שם, הוא בא שני וישב בצידו. עכשיו שהשני בא, הבעל חי כבר ניצות, אז השני בא וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. למה זה דומה? לגבי השני, איך נוכל לתאר אותו על ידי משל? לנועל את ביתו לשומרו, בן אדם נעל בית כדי לשמור את תכולת הבית ולא לצוד בעל חי שנמצא בתוכו, ונמצא צבי שמור בתוכו. אז זה תיאור של השני, שהוא לא עשה כלום. אומר רש"י, לנועל את ביתו לשומרו ולא לצוד, ונמצא צבי שהוא ניצוד כבר שמור בתוכו, כך אף על פי שעמד הראשון, אין זה דיינו השני אלא כשומרו לצבי שהיה לו מאתמול. וכעת אנחנו ממשיכים לדף קוף זיין. אמר רבי אבא, אמר רב חיה בר אשי, אמר רב, נכנסה לו ציפור תחת כנפיו, תחת הבגד, הגלימה של הבן אדם, והעוף לא יכול לצאת משם. רש"י אומר, תחת כנפי כסותו, ואין יכול לצאת שננעל בפניו מאליו. ממשיך רב לומר, יושב ומשמרו עד שתחשך. היינו, הוא לא צריך, אומר רש"י, יושב ומשמרו, כן, ואינו צריך לפתוח לו חלון, דאינו אלא, אלא שומר. נחזור לגמרא, אבל לא לפני שנתייחס לענייני מבנה. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים מספרים רומאים, אחד ושניים, הם שני לשונות בתגובת רב נחמן יצחק לדברי רב. שמענו את רב, כעת רב נחמן יצחק מופיע בלשנה הראשונה, הוא בא בהתקפה מטיב רב נחמן יצחק. אם נדלה כמה שורות אתם רואים מספר רומאי שתיים, שם הגמרא אומרת איקא דאמרי אמר רב נחמן יצחק אף ענן נמי תנינה, יש סימוכים, יש סיוע לדברי רב. אז לפי הלשנה הראשונה בא בהתקפה, לפי הלשנה השנייה בא לסייע. אנחנו גם נראה את המשולשים, וכתבנו שעם השפיץ למעלה זה בא בתור מקשן, ההפך שהשפיץ כיוון מטה מסייע. אז אחרי ששמענו את דברי רב, מטיב רב נחמן יצחק, ישב הראשון על הפתח ומילאו, הוא בא השני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור, מה אליו פטור אבל אסור. אז לפי רב מותר לגמרי, אין איזושהי אמירה של אצל רב של איזושהי איסור. והמקרים הם מקבילים, כמו שאצל רב הציפור הוא ניצוד מאליו, גם מה שראינו במשנה, בהופעת השני מדובר במקרה שהצבי כבר היה ניצוד, ובכל זאת במשנה כתוב השני פטור, זה משמע פטור אבל אסור, זה מחמיר מרב. הגמרא דוחה, לא, פטור ומותר. נכון, דרך כלל המילה פטור משמע אבל אסור, כאן פטור ומותר. הכי נמי מסתבר, כאן היא סיפה, אפשר לחזק את התשובה הזאת שהמשמעות של פטור הוא גם מותר, כי בסיפה כתוב למה זה דומה, לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו. מכלל זה פטור ומותר, כמו שבספר הדוגמה הזאת אין שום איסור, אדם לא ידע שהיה צבי בתוך הבית והוא נעל את הבית וזה גורם לכך שהצבי באמת שמור בתוכו, זה מותר. גם המקרה של אותו שני שתיישב שם פטור ומותר. איקה דיאמרי, אמר רב נחמן יצחק, אחרי ששמענו את דברי רב, רב נחמן מגיב, אף ענה נמי תנינה. כמו שאצל רב אין שום נדנוד איסור, גם המשנה משמע כן. ומה כתוב? אף אפי שמע לראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. מה אליו? פטור ומותר. לא, פטור אבל אסור. אז אין סיוע מהמשנה לדברי רב. הגמרא שואלת, המדקתני סיפה, סיפה של המשנה אומר, למה זה דומה? לנועל את ביתו לשמור ונמצא צבי שמור בתוכו. מכלל זה פטור ומותר. שמע מינה. אז בסופו של דבר זה כמו המשנה הראשונה, שיש לפרש מה שכתוב במשנה, שהשני פטור, כלומר פטור ומותר. אמר שמואל, כל פטוי דשבת פטור אבל אסור, לבר מהני תלת פטור מותר. רמזנו לזה מקודם שבדרך כלל המילה פטור משמע שמדורייתא הוא לא חייב, אבל מדרבנן אסור, חוץ משלוש דוגמאות שנשמע אותם כעת. חדה, ואנחנו הבלטנו במעוין וכך כתבנו בשוליים, שלושה המקרים תקטני פטור במשניות ובכל זאת הכוונה הוא מותר. אז הוא ממשיך הגמרא ואומר, אחד מהשלושה זה המשנה שלנו לגבי אותו שני שהתיישב אצל הראשון שהצבי כבר היה ניצוד, השני פטור ומותר. וממאי פטור ומותר, אתה אומר שהמשנה שלנו כך מלמדת שזה פטור ומותר, איך אתה יודע את זה? דקטני סיפה, אותו הוכחה שראינו כבר למעלה, למה זה דומה? לנועל את ביתו לשומו ונמצא צבי שמור בתוכו. ואידך המקרה השני שבתוך המקור התנאי מופיע מילה פטור, ואנחנו נראה שהפטור כוונה ומותר, המפיס מורסה בשבת. אדם שיש בו מוגלה, והוא, מה זה מפיס? הוא מבקע המורסה, הוא מבקיע אותו בועת מוגלה. אם לעשות לה פה, חייב. אם להוציא ממנה לך, פטור. מה זה לעשות לה פה? רשי אומר, אם לעשות לה פה, בתוספתה, תני החיים לכל פה ולעשות לפה כדרך שרופאים של עכשיו עושים, תמתקן לפה חייב משום בונה פתח או משום מתקן כלי, מה לי לתקן מכה, מה לי לתקן כלי. זה עם הכוונה בבקיעת המוגלה, אותו בועה היה עם כוונה לעשות לפה, אז חייב. ורשי ציין איזו מלאכה, זה יכול להיות בונה פתח או מתקן כלי, שזה בדרך כלל מוגדר כמכה בפטיש. ו ואם להוציא לך פטור, אומר רשי, אם להוציא לך של עכשיו, ואינו חושש אם תחזור ותסתום אותו בקע, אותו חור שהוא יצר כדי להוציא את הלכה, לא משנה לו אם זה חוזר ונסתם ותסתום מיד, פטור ומותר. ואין כאן תיקון, אומר רשי, ורבנה נמי לא גזו בשבות. למה? למה לא? שבות זה איסוד רבן, למה לא גזרו? משום צערה. ממשיך הגמרא, נכון, ראינו כעת המאפיס מורסה, אם זה להוציא לאחר פטור, ממה ידע פטור מותר? מניין לך את זה? אחרי שאתה אומר שזה דוגמה שנייה, זה פטור מותר, אבל איך אתה יודע? דתנן. מחת של יד, מדובר על מחת קטן שתופרים בו, היא ניטלת בשבת ליטול בה את הקוץ. אם אתה מטלטל את המחת של יד ליטול בה את הקוץ, זה מותר, אומר רשי, ליטול בה את הקוץ, והיינו דומיה דלכה. זה מצער, הקוץ מצער אותו, כמו הלכה במוגלה, ואינו חושש אם יסתם מיד. אם החור יסתם מיד, וכמר ניטלת, וגבי המחת הזאת ניטלת בשבת לכתחילה. זה אם המטרה שלך להוציא קוץ הוא, ולכן אתה מטטל את המחת, מותר לכתחילה לעשות ככה, וזה משמעי הלשון, כפי שרשי ציין, ניטלת. אנחנו חוזרים לגמרא כעת, ואידך, הדוגמה השלישית, הצד נחש בשבת. אם מתעסק בו שלא ישכנו, פטור. אם לרפואה, חייב. אם אתה צד את הנחש כי אתה צריך אותו, אולי הערס שלו לצורכי רפואה, אז אסור. אבל אם אתה צד את הנחש כדי שהוא לא ינשוך, פטור. ממה זה פטור מותר? מניין לך שהפטור כאן הוא אפילו מותר? תתנן. קופין כערה על הנר בשביל שלא תאחוז בקורה, ועל הצורה של קטן, ועל הקרב שלא ישוך. כתקבנו את הדוגמה האחרונה, מותר לקופף כערה על הקרב שלא ישוך. עכשיו הקרב יהיה ניצוד, אבל המטרה שלך זה כדי למנוע הנשיכה. אומר רשי, כערה של חרס, זה חשוב לגבי הנר, על הקרב, אומר רשי, על הקרב שלו תשוך, ואף אגב, דממילה מצית. נכון, בפעולה הזאת הוא יהיה ניצוד, אבל אתה התכוון שלא ישוך. ומכאן רואים שהוא מותר לכתחילה, כי כתוב קופין כערה על הקרב. ובכך זכינו לסיים פרק האורג, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל את פרק שמונה שרצים, פרק ה-14 של מסכת שבת. עד כאן שיעורנו להיום.